ערב טוב, סליחה על האיחור. אנחנו התחלנו לפני שבוע את הספר החמישי. במבנה הכולל של ספר תהילים, שאני לא אחזור על זה, דיברנו על זה הרבה, המבנה כולו. אני בהתחלה מאוד התקשיתי לזכור את זה ופתחתי את הספר והתחלתי לדפדף ולא זכרתי, עד שהחלטתי פשוט ללמוד בעל פה ספר ראשון, ספר שני עם המזמורים, וזה מאוד עזר לי לקבל אוריינטציה. אנחנו עכשיו רק בספר החמישי. בספר החמישי, איך שציירתי אותו, הוא מסכם כל מיני פרטים, ואני רוצה לספר לכם את הסיפור של הספר החמישי. דיברנו עליו לפני שבוע, ואני רוצה שנתמקד על סיפורי ההלל שיש בספר החמישי. ויוצא דבר מרתק. יש לנו הלל פה, את הלל המצרי, ויש לנו, סליחה בבקשה, יש לנו הלל המצרי פה, יש לנו הלל הגדול, ויש לנו את פסוקי דזמרה. מאוד מעניין שחז"ל אומרים במסכת שבת, קי"ט, כל אמר רב יוסי, יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. סליחה שלא הבאתי את המקור, שבת קי"ט, אמר רב יוסי, יהא חלקי מאומרי הלל כל יום. שואלת הגמרא, איך אפשר להגיד הלל כל יום? הרי הגמרא אומרת, כל מי שאומר הלל כל יום, הרי זה מחרף ומגדף, מילים מאוד קשות, הוא כאילו מקלל את השם, זה שאני אומר הלל כל יום, עד כדי כך, אם אני אומר את זה בראש חודש, אני מברך על זה ברכה, ואם אני אומר את זה כל יום, אני מחרף ומגדף, אז זה דיון מאוד מאוד מעניין בלשון חז"ל, ובתפיסת חז"ל, ואז הגמרא אומרת לא, לא התכוונו להגיד יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום, אלא בפסוקי דזמרה. וזה המקור שאנחנו אומרים בתפילת שחרית כל יום, פסוקי דזמרה. וזה נושא מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה להדגיש פה שאני בעצם התחלתי את כל ההתעסקות בספר תהילים, כי היה לי אתר בנושא תפילה שמאוד התעניינתי, ליטורגיה, וחיפשתי בסידור כל מיני מקורות, אם זה 18 עלינו, שמע ישראל, כל מה שיש בסידור, זה מחקר מאוד, לימוד מאוד מעניין, עיון תפילה. וככה נכנסתי לפני 12 שנה חזק מאוד לתוך תהילים, וראיתי שזה ספר תפילות מהיפים ביותר. אבל בעצם, למה חז"ל לקחו את פסוקי דזמרה? הגמרא אומרת יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום, למה לקרוא לזה הלל? זה בכלל לא הלל, זה פסוקי דזמרה. טעית, למה טעית? אם זה טעות, אז אני לא צריך לחזור על טייפו, ולכן אני חושב שבגמרא הזאת שאני רוצה להראות לכם, יהא חלקי מגומרי הלל, תרשו לי שנייה להעלות פה את הגמרא, ואני רוצה להתחיל את השיעור בסוף, שזה נושא מרתק, למה חז"ל קראו את ההלל הזה לגמור את ההלל. בפסוקי דזמרה בבוקר אומרים את ארבעת החתימות של הספרים. זה נושא מרתק. ארבעת, ברוך השם לעולם אמן ואמן, וימלא כבודו את כל הארץ. חז"ל לקחו לסידור, זה יותר מאוחר, את ארבע החתימות. אבל הגמרא אמרה רק יהא חלקי מגומרי הלל. אז למה גם וגם? ולכן תרשו לי להעלות לפה את הגמרא, שבת קי"ט, א', עמוד א', פרק קי"ט. בשבת קי"ט עמוד ב', לא, סליחה, ראיתי, סליחה, סליחה על העיכוב. לא יודע מה קרה לי פה, סליחה. הנה, סליחה, קי"ח עמוד ב', אמר רבי יוסי, יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. שואלת הגמרא, איני, ואמר מר, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחלל, הרי זה מחרף ומגדף. לא יודע מה קורה היום למחשב שלי, משהו קופץ לא טוב. הנה. הרי זה מחרף ומגדף, כי כאמרינן בפסוקי דזמרה. אז אם ברור שמדובר על פסוקי דזמרה, תגיד, אל תגיד, יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום, תגיד, יהא חלקי מאומרי פסוקי דזמרה. חכמים מהשורה הזאת בגמרא, אני רוצה להוציא יסוד סולידי, עמוד התווך של הפרשנות ההקשרית. ואני חושב שרב יוסי, אולי תגידו שאני, יש לי חיבה יתרה לחז"ל, ולא לא אתווכח, יש לי, אבל אני רוצה להבין פשוטה של הגמרא. אם הכוונה לפסוקי בזמרה, ומיד הבנת שלהגיד הלל בכל יום זה מחרף ומגדף, צריכים להסביר. והכוונה לפסוקי דזמרה, אם זאת הכוונה, אז לפני שנעשה פה דיון גדול בגמרא, תגיד פשוט את הגרסה המתוקנת הנכונה, יהא חלקי מאומרי פסוקי דזמרה. למה להשאיר את הטעות? ואני חושב שפה חז"ל הבינו בחוכמתם דבר מרתק. לגמור את ההלל זה לגמור את ספר תהילים. ובסידור יש ארבע חתימות שמסכמות את כל ספר תהילים. אם חז"ל קוראים לפסוקי דזמרה הלל, הם רוצים ללמד אותנו דבר מדהים. ההלל שנקרא פסוקי דזמרה, הוא גומר את כל ספר תהילים. ולכן בסידור אמרו את כל ארבעת החתימות בתוך הסידור. עכשיו נחזור לדיאגרמה ונראה דבר מדהים. יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום, וזה פסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה מתכתבים עם ההלל המצרי ועם ההלל הגדול. וזה גומר את זה. יש לנו סיפור שנקרא הלל בספר תהילים. הלל המצרי זה פה, הלל הגדול זה פה, ופסוקי דזמרה זה בסוף. טוב לנו לבלבל את הקורא. כשאני אומר פסוקי דזמרה, זה בסדר שתגיד יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. כי אתה בעצם גומר עם פסוקי דזמרה, את ההלל הזה ואת ההלל הזה, ואתה גומר את כל הספר. לכן הבלבול והניסוח הלא מוצלח, כביכול חלילה בלשון חז"ל, זה בדיוק הפוינטה. יהא חלקי מגומרי הלל, אני גומר את כל ספר תהילים, את כל ההללים. איי, למה זה רע להגיד כל יום הלל הרגיל? ופה אנחנו צריכים להבין מחרף ומגדף. שאלתי לפני כן, אם להגיד הלל בראש חודש מצוין, מחר בבוקר נגיד הלל, פרפקט, עם ברכה, ברכה בהתחלה ובסוף, וונדרפול, הלל, חגים, הלל, ראש חודש, הלל, אירוע מיוחד של הצלה, הלל. מה קרה שאתה אומר את זה בכל יום? זה רע. מה רע בזה? למה כשאומרים פסוקי דזמרה בכל יום, זה בכל יום, הקורא הלל בכל יום, זה פסוקי דזמרה, אין לי בעיה להגיד כל יום. וזה לכן, הלל בכל יום יכול להיות רק פסוקי דזמרה. ולמה הלל רגיל לא יכול להיות כל יום? זה התובנה הנהדרת של חז"ל. ואני מתפעל ששורה כזאת, כתבתי את זה בספר שאני מכין, כתבתי על זה שניים שלושה עמודים, ולפני הרבה זמן, ואני מאוד אוהב את התובנה בלשון חז"ל, פה יש תובנה של כל ספר תהילים, בצורה קולעת. ואני רוצה לדבר איתכם, הקורא הלל בכל יום, בפסוקי דזמרה, זה מצוין. ולמה? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בואו נראה איך מתחיל הלל, הלל של פסוקי דזמרה. אני קורא את תהילים קמ"ה, ואני רוצה לשמוע שזה הלל של כל יום. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, forever, לטווח ארוך. אבל הברכה לכל יום, היא מתחיל, הברכה לעולם ועד, בפסוקי דזמרה, היא מתחילה בכל יום אברכך. זה עבודה יומיומית. תהילה לדוד, אני מרומם אותך כל יום. למה? כי אני רוצה להגיע לנצח, ואברך שמך לעולם ועד, אני מתחיל היום. זה עבודה של יום-יום, אברכך. אם אני מברך אותך ומהלל אותך, לעולם ועד, זה דבר שיש לו יום-יום. למה פסוקי דזמרה זה עבודה של יום-יום? תכף נראה. זה משהו שאנחנו לוקחים איתנו ליום-יום, ההלל הזה. ההלל הזה הוא, להגיד את זה כל יום, זה מחרף ומגדף בלשון חז"ל. למה כזה רע? ואני רוצה להראות לכם פה, תסלחו לי על ההתלהבות, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. מה חז"ל תוקפים את ההלל הרגיל, אילו אומרים את זה כל יום, למה תוקפים את זה במחרף ומגדף? מה כזה רע? תגיד כל יום בצאת ישראל ממצרים. תגיד כל יום את ההלל שאנחנו מברכים עליו בראש חודש. ואני רוצה להראות לכם פה דבר פלאי. אני לוקח את המילים מחרף ומגדף, ואני עושה קונטקסטואליטי בחז"ל. מאיפה יש להם את המושג? אני אראה לכם פה איך אני עובד במחשב, ואני מכניס מחרף ומגדף, מחרף ומגדף, ועולה בדיוק מקור אחד. ואיפה המקור הזה?
גוליאת.
המקור הזה, מחרף ומגדף, מופיע פעם אחת בתנ״ך, בתהילים מ"ד. מה מופיע פה? זה תיאור בספר השני, שעם ישראל אומר, באלוהים היללנו כל היום, בשמך לעולם נודה סלע. ואנחנו מתארים את הישועה הגדולה, אבל בו בזמן אומרים, אבל אתה השם, זנחת ותחלימנו, ואתה לא עוזר לנו בצבא, תשיבנו אחור, תתננו כצאן מאכל ובגויים זריתנו, תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. ואנחנו כל היום כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני. חשבתי שאני יכול לברך אותך כל יום? ולהלל אותך כל יום? לא, 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 לא. להלל ולהודות זה הלל והודאה? חשבתי שאני יכול להלל, אבל המציאות היא מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת באנו ואנחנו מנסים להיות איתך, אבל אתה תסתיר פניך. למה חז"ל לקחו, ופה יש... כפי שאמרתי, הבבלי אומר, מי שקורא הלל בכל יום ומדבר על התפארת של יציאת מצרים, וכל הגויים יהללו אותך, וכולם איתנו, ואני מברך, הודו לשם כי טוב, והכל חגיגי, באים פה חז"ל ואומרים, יום יום להלל ולהתלהב במצרים, בניסים, בעשר מכות, בקריאת ים סוף, זה לא הרגל טוב. יש לזה מרכיב של מחרף ומגדף. הקוד של מחרף ומגדף הוא מזמור מ"ד. כי פה אתה חי במציאות קשה ומורכבת. ולא כל יום אנחנו רואים יציאת מצרים. וכל יום אנחנו רואים 10 מכות וקריאת ים סוף. אי אפשר להגיד על ימינו שזה יום יום, אנחנו רואים עם כל המצב הקשה והכואב, אנחנו לא רואים כל יום את החוויה הזאת שבאלוהים היללנו כל היום בשמך לעולם נודה סלע. אם כל היום אתה מודה, אתה מיד תשים לב לפי מזמור מ"ד שיהיה המציאות קשה. אתה זנחת, אתה נתת אותנו למצב נורא. משנאינו שסו לעמו, תתנינו כצאן מאכל ובגויים זריתנו. ביום יום התפיסה הזאת היא לא עובדת, כי המציאות מורכבת. בחג אני מתרומם, אני זוכר את מצרים, זה סיפור אחר. בראש חודש אני רוצה להתחדש בערכים, לחשב מסלול מחדש, מצוין. אבל מי שעושה את זה כל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה? כי כל היום כלימתי נגדי. אז אתה לא יכול כל יום להתלהב, וואו, יציאת מצרים, וואו, קריאת ים סוף. המציאות מורכבת יותר. עכשיו תראו איזה יופי מה שחז"ל אומרים. זה פשוט מדהים, הפירוש הזה של חז"ל. מה שהם אומרים, יהי חלקי מגומרי הלל. מה שההלל אומר בהלל המצרי והלל הגדול, יש לזה מסר גדול מאוד. לגמור את זה, זה פסוקי דזמרה. כי שם יש מציאות מורכבת, תכף נראה את זה היום ובשיעורים הבאים. כי אם אתה אומר הלל בכל יום, אתה חי באיזו אופוריה של התגלות השם במצרים, בנפלאות, מכות, קריאת ים סוף. אתה לא חי ככה את המציאות. כי כאמרינן פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה מתרגם את החוויה ההיסטורית פלאית של יציאת מצרים ליום יום. וזה מה שאני, רבותיי, רוצה להראות לכם עכשיו. לפי מאמר חז"ל הזה, אתם תסלחו לי שאני מתלהב ממאמר חז"ל, כי הדברים באמת מופלאים פה מאוד מאוד. אנחנו עכשיו רוצים לראות איך ההלל הזה של מצרים, ואיך ההלל הזה הגדול, מתכתב עם ההלל האחרון. ואני חושב, מי שרוצה להבין את הספר החמישי, הארוך מכל ספרי ספר תהילים, יש פה 44 מזמורים, בראשון 41, אחר כך 22, 17, וזה הכי ארוך. פה יש הכי הרבה הלל. המסקנה של ספר תהילים היא, אנחנו רוצים לברך. נכון, זוכרים את הנס הגדול של מצרים, וההצלה ממצרים זוכרים גם כן את ההלל הגדול, שהוא הכי קצר, והוא נקרא גדול מסיבה אחרת, ובסוף זה נהפך למאוד מאוד מציאותי של הגלות, של דוד המלך יוצא איתנו כאילו למציאות הפשוטה, הכואבת, ואנחנו מנסים לקרב את ימות המשיח ביום יום, בכל יום אברכך. אם אמרתי עכשיו דברים שאולי לא מספיק ברורים, סליחה בבקשה, הרי אני רוצה לחדד את הדברים עם מה שאני הולך להגיד מהלל, משלושת ההללים. סליחה בבקשה, אני מצטער, חזרתי בעיכוב. הנה ההללים. ואני פותח את הדף הזה, שבעיניי הדף הזה הוא התגלות ענקית של פרשנות ההקשרית, יוצאת מן הכלל, וכשלמדתי את הסוגיה הזאת לפני 10 שנים, זה היה די... נדלקתי מזה ונכנסתי לזה, וואו. שימו לב, שאלה מאוד פשוטה. אתה רוצה להלל את השם? גזינתהי. תהלל את השם עד עלות השחר, כל הלילה. קח את כל ההללים ביחד ותקרא לכל ההללים, הלל. מי צריך הלל המצרי, הלל הגדול, פסוקי דזמרה שחז"ל קראו לו הלל, מי צריך את זה? תגמור את כל ההללים, תבנה אותם, התחלה, בסוף, באמצע, עם סמיכות מזמורים, תעשה את הכל. למה לדלג? למה לקחת הלל המצרי פה, הלל הגדול פה, ופסוקי דזמרה שם, ויש דברים באמצע? ואז התחלתי להשוות, ועכשיו אנחנו כאילו צריכים לעמוד רחוק מאחורה, ולראות את כל הספר, להבין את כל הנרטיב, איך זורם הספר החמישי, ואיך התחנות האלה מעצבות את ספר תהילים. אין סיכוי, אני חושש, שאפשר להבין מה שאני רוצה להגיד, אם לא תקראו פשוט את הספר החמישי, לא 100 פעמים, אלא 101 פעמים. ותראו איך ההבדלים מתיישבים בכל הסיפור. צריכים גם לשלוט על שלושת ההללים, ולראות את ההבדלים הקטנים, וצריכים גם להבין את כל הספר. זה קצת אתגר, תנו לי תרגיל, תקראו לבד ותהנו בעיקר מהקריאה שלכם. ואני רוצה להראות לכם איך הלל המצרי, איך זה משתלב בסיפור הגדול. הלל המצרי מקוף י' א' עד קוף י' ח' בנוי ממזמורי הלל, כשמדובר על בצאת ישראל ממצרים, חסרות המילים הלל. ואנחנו נקרא את הלל המצרי בשיעור נפרד. זה מתחיל עם הלל וגומר עם מזמור שנקרא הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמר לבית ישראל כי לעולם חסדו, ובית אהרון ויראי השם כי לעולם חסדו, ובסוף הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. זה מזמור הודו. הלל הגדול פותח עם מזמור אחד של הלל, שהוא מקביל לחמשת המזמורים האלה, והוא ממשיך עם מזמור של הודו לשם כי טוב, 26 פסוקים שגומרים כי לעולם חסדו. ובאמצע יש שבח לתורה, קוף יוטט, חכו, זה האתגר הגדול של ספר תהילים, המזמור הכי ארוך, שלצערנו המזמור קוף יוטט, אני חושב שקברו אותו, כי אומרים אותו באותיות נשמה בבית קברות. ואני כל פעם מרגיש שאם יש עוד אולי סיכוי להבין את המזמור שבנוי כל כך יפה לפי א' ב', הרי כשאומרים את המזמור בבית קברות, אין לך שם שהוא א' ב', אף אחד לא נקרא א' ב', ג' ד' עד ת'. אז המזמור הזה הוא צריך תחיית המתים, ונגיע אליו. זה שבח התורה, ובפה יש באמצע שירי המעלות. מה אדם עובר בין הלל המצרי להלל הגדול? הוא עובר תהליך שהוא מתחבר לתורה, הוא הולך ללמוד בכולל, והוא עובר תהליך שהוא מתחיל להיות ישראלי לכל דבר. שיר המעלות, עולה לירושלים, שמחתי באומרים לי בית השם, הוא בא מחוץ לארץ, אויה לי גש, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם עולי תיאר. על זה יהיה לנו שיעור, על מספר שיעורים על המבנה של ספר של שירי המעלות. התהליך הזה בין הלל המצרי להלל הגדול, זה חוק שיעור באזרחות. אזרחות תורנית, המקור שלנו בתורה, א' ב', 8 פעמים לכל אות, 8 פסוקים, ואחר כך שיעור באזרחות עולים לירושלים. זה מה שקורה בין הלל המצרי להלל הגדול. עכשיו תראו דבר פלאי. הלל הגדול, הלל המצרי מתחיל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. הלל הגדול מתחיל, הללויה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם. אותו פסוק הפוך. אז אם כבר חיברת, ומי שעוסק בפרשנות ההקשרית, מוציא כבר את היין ושותה לחיים, וואו, אותה פתיחה להלל המצרי והלל הגדול, אתה מחזיק כבר את הלחיים ביד, עכשיו זה הפוך. לבלבל, להרוס לי את הלחיים חלילה? ואני חושב שפה יש תובנה מדהימה. אני רוצה לפרש את זה בהמשך. אני פונה פה לעבדי השם, ויחד עם עבדי השם, אני רוצה להלל את השם. פה אני רוצה להלל את השם, ועל ידי הלל את השם, אני רוצה לגייס את עבדי השם. זה כיוון הפוך. וזה מדויק. יש חוק, איך נקרא? ברח לי השם. חוק על השפה שלי. עוד מעט אני אזכר. היפוך של ניסוח. למה כלל ספרותי חסר משמעות, לדעתי? נכון שזה עובד, אבל אתה לא מסביר שום דבר. עכשיו שימו לב, אני רוצה לעבור פה על הרשימה. רק תראו את הרשימה, ואחר כך תגידו את זה לבד, תבינו את זה לבד. הלל המצרי אומר, ואלוהינו בשמיים. כל אשר חפץ עשה. אנחנו יוצאים ממצרים, המצרים רוצפים אחרינו, ובצאת ישראל ממצרים אנחנו יודעים שהוא שומר עלינו, ואנחנו יודעים שהוא בשמיים, וכל אשר חפץ, כל אשר חפץ עשה, השם בשמיים. והלל הגדול, כל אשר חפץ השם עשה, בשמיים, ובארץ, בימים וכל תהומות. אודר יו, אודר לא. אתה רוצה לצטט בהלל הגדול את הלל המצרי? צטט, נכון. מה אתה הופך לי את היוצרות? למה בהלל המצרי זה בשמיים? ובהלל הגדול אותו פסוק בשמיים, אבל עכשיו בארץ. ופה יש לנו פסוקים שהם זהים. כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם, עבודה זרה. ופה הדגש הוא לא עצביהם כסף וזהב, הדגש עצבי הגויים כסף וזהב. ופה אומרים אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא ירחום. ופה זה מפורט, אני לא יודע להסביר את ההסבר הזה, את ההבדלים האלה עכשיו. אף אין יש רוח בפיהם. אין יש, זאת אומרת without. את ההבדל הזה אני לא יודע להסביר, אבל את ההבדל הבא אני כן רוצה להסביר. המשורר שמח ומתקרב לירושלים. נדרי לאדוני השלם, נגדה נא לכל עמו. ברוך השם זכיתי לצאת ממצרים, בימים ההם בזמן הזה, ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה הלל המצרי. כל הלל המצרי עושה את זה. ואני יוצא ממצרים, קי"ד, ואני מגיע לירושלים, קט"ז, ואני מהלל בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים, הללויה. המילה בתוככי מופיע בתנ"ך פעמיים ותו לא. אז עוד לא סימנתי לבן על גבי אדום. היום אני צריך לסמן את זה לבן על גבי אדום. בקל"ה, מתואר שהשם עשה מופתים גדולים מאוד במצרים, שלח אותות ומופתים, בתוככי מצרים, בפרעה וכל עבדיו. למה הלל המצרי לוקח את הבתוככי להגיד, אני קיימתי את מה שמוטל עליי לעשות, ואת הנדר שאני חייב לקיים מול עם ישראל, ואני בא למקדש השם בירושלים, ואני בתוככי ירושלים מהלל את השם. זה אני וירושלים עם עם ישראל. בתוככי. ופה אני נזכר בתוככי מצרים. היו היה צרה גדולה במצרים ועם ישראל משועבדים. ומי שסבל מזה זה פרעה וכל עבדיו בתוככי מצרים. למה הלל המצרי מתמקד על בתוככי ירושלים עם שניצל? והלל הגדול מתמקד על בתוככי מצרים, פרעה חטף אותה, וכל עבדיו חטפו אותו, וגם מלאכים אחרים מצוטטים. וראינו כבר שהודו לשם כי טוב מופיע פה פעם בהתחלה ובסוף, ושלוש פעמים כי לא אלם חסדו, ובקל"ו מופיע הודו לשם כי טוב כי לא אלם חסדו בהתחלה, ו-26 פעמים כי לא אלם חסדו, שזה מאוד דומה. הדוגמה שאיתה אני רוצה להתחיל, לא שכחתי, זה הדוגמה שאנחנו הולכים לראות פה, השנייה מהסוף. בהלל המצרי כתוב, אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך ירא השם, הקטנים עם הגדולים. הלל הגדול אומר, בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם. נשמע די דומה, אבל שני הבדלים שונים בתכלית. חברים, זה הקלאסיקה, זה כמו במשחק, תחפש את ההבדל בשתי תמונות, 10 הבדלים, כמה שהתמונה יותר מסובכת, ואתה מחפש ומחפש ומחפש, זה משחק. פה צריכים לחפש, וניסיתי להראות פה את ההבדלים, ועכשיו צריכים לחשוב. וההבדל הוא מדהים. כשאני אומר, השם זכרנו יברך, יש לי אמירה מאוד מאוד פשוטה כלפי השם. אני רוצה שהשם יזכור אותי, השם יעזור לנו ויוציא אותנו מכל פלונטר שלא נדע. לא, אני לא יודע אם שיחקתי יותר מדי, תסלחו לי. לא יודע מה קורה לי היום במחשב, אבל נמצא את זה. יש הבדל ענק בין שאני אומר, השם יברך אותנו, לבין שאני אומר, עם ישראל יברך אותו. ממש מצטער, אני לא יודע מה, אז תסלחו לי שנייה, אני כבר אמצא את זה.
שלחתי בכישורים בצ'אט. אולי תלחץ שמה.
כן. נראה לי שיותר חשוב להסתמך על זה. אוקיי, תודה. נמצא את זה. אל תדאגו, נמצא את זה. פה אני חושב, יש לנו הזדמנות לגלות את הפרשנות ההקשרית. זה לוקח אותי חזרה עכשיו 10 שנים, ככה התחלתי לחפש. אוקיי, אני אגיע. I was kicked out. מישהו רוצה להציע הסבר? או ש... שנייה, בבקשה.
There's no comparison. Hashem blesses us versus we bless him. Ma?
So you say there is no comparison. I actually agree. Aval ha-mikra mashve et ze. If there's no comparison, הנה, יש לי פה את המקור, אני פה בפנים. הנה. את אומרת, no comparison, את צודקת, כי זה, הוא יברך אותנו, סימנתי את זה בחץ שעולה מהשם אלינו, ובהלל הגדול, שאנחנו נברך אותו. אז את צודקת, there is no comparison, it's just the opposite. זה בדיוק הניגוד. אבל there is a comparison, כי מופיע פה, אדוני זכרנו יברך. יברך את בית ישראל, את בית אהרון, ירא השם. פה כתוב את בית ישראל, ברכו את השם, בית אהרון, ירא השם. בית ישראל, בית אהרון, ירא השם. אז יש אותם שלוש קבוצות. אבל את יכולה שוב להגיד לי, there is no comparison. למה מופיע פה בית הלוי? אם אתה מצטט פה, ברכו את השם, בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, אז בבקשה, בית בבחרו את השם, ירא השם בחרו את השם. אם אתה מצטט פה את בית ישראל ואת בית אהרון, ואתה מצטט פה את ירא השם, תעשה גם פה וגם פה. ואיך שכפי שאומרים ביידיש, עוד ריו, עוד לא. If there is a comparison, compare. If there is no comparison, אין מה להשוות. אבל המקרא רוצה לעשות חיקוי. אז א', יש הבדל תוכני, קיצוני. השם זכרנו, יברך. השם יברך אותנו. ופה כתוב, אנחנו נברך אותו. מאיפה? איך נהפכנו לאלה שזקוקים לברכת השם, לאלה שיודעים לברך את השם? ואם אנחנו מברכים את השם, מה פתאום, מאיפה צצו בית הלוי? אם בית הלוי הם חלק מהקבוצות של בית ישראל, בית אהרון וירא השם, אז תזכיר אותם פה. זה המפתח להבין את ההבדל. ועכשיו תראו, זה הולך כמו מה שנקרא כמו מזמור. כמו מזמור זה זורם. ואני רוצה להראות, מי שהאיר את עיניי, זה היה מנדלסון, הפירוש של ביאור, וסלי, שכתב פירוש מאוד מאוד דייקן לתהילים. הוא לא הבין פרשנות הקשרית, הוא לא עסק בזה, אבל הוא אומר דבר מאוד מעניין. למה יש פה את בית לוי? בואו נחזור שנייה לתנ"ך. ובתנ"ך, כשאני קורא את מזמור קוף, את מזמור קוף למד ה', זה מזמור קוף למד ה', אוקיי? הללו עבדי השם שעומדים בבית השם, וכולם השם בחר בישראל לסגולתו, ופה הוא אומר, אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. יש פתאום כל אלוהים? אנחנו עלינו לאיזה פנתאון פוליתאיסטי? כולם? עלינו לכל אומות העולם? למה מופיע פה בית לוי? אומר, ושימו לב, פה מופיע במזמור הבא, הודו לאדוני כי טוב כי עולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים. כי לא אלם חסדו. לאדוני האדונים. יש לנו אלוהי אלוהים? יש אלוקים אחד, השם אלוקינו השם אחד. יש לנו אדוני האדונים? השם הוא אדון כל הארץ. זו תפיסה אוניברסלית של אומות העולם. הלל הגדול מדבר על העולם כולו. על העולם כולו. בא הירושלמי ואומר, למה נקרא הלל הגדול הלל הגדול? הרי הוא הכי קטן, רק שני מזמורים. והירושלמי כדרכו בקודש הוא קצר, קולע ומאוד מאוד תמציתי. הוא אומר, אם נאמר נותן לחם לכל בשר, הרי זה לכל העולם כולו, לא לעם ישראל. למה נקרא הלל הגדול הלל הגדול? כי השם דואג לעולם כולו. לכן זה נותן לחם לכל בשר. לא משום שיש יותר מזמורים, יותר פרקים או יותר פסוקים מאשר הלל המצרי, ונהפוך הוא, אלא הפרספקטיבה על העולם כולו. כך אומר הירושלמי, כי לעולם חסדו. ואני מוסיף על זה. אני מוסיף על זה. הוא מדבר על אלוהים שהוא אלוהים של כל אלוהים, ועל אדון כל הארץ שהוא אדון של כל העמים. זה תפיסה לאומות העולם להכיר במלכות השם. כולם. ואנחנו פתאום מזכירים פה לא רק את מצרים. אמנם השם הוציא אותנו ממצרים, אבל אנחנו מספרים מה שקרה במצרים. והשם היכה מלכים גדולים מעבר למצרים. ויהרוג מלכים אדירים מעבר למצרים. גם סיחון מלך האמורי, גם אוג מלך הבשן. ועם ישראל נכנס לארץ ישראל לנחלה, ועם ישראל הוא הנחלה לעולם כולו. והוא הוציל אותנו מהגלות, והוא דואג לכולם. השם הוא אלוקי כל הארץ. זה הלל הגדול. עכשיו בא צנגר, הפרשן הגדול והדגול, והוא אומר, כי אני ידעתי, כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים. האם זה מזכיר למישהו משהו? מי אמר למי משפט דומה? איפה מופיע ניסוח כזה?
מלכי צדק?
זה לא רק לרב. סליחה?
מלכי צדק?
איך הניסוח שם לא אותו ניסוח? מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. היה מישהו שאמר את זה, וזה... יתרו בא למשה לפני מתן תורה, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר הציל מיד מצרים, ויציאת מצרים עושה רושם לא רק על היידיש קינדלוך, גם על יתרו. נכון שהוא המחות של, הוא החותן של משה, אבל הוא מייצג עם אחר. ביום היתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרו, אשר הציל אתכם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי גדול אדוני בכל הארץ. עכשיו שימו לב איזה יופי. זה מסתדר. אני רציתי פה להשוות את זה. אתה ידעתי. ואתם רואים פה, זה הפסוק הזה. והפסוק, לא הלך פה, סליחה. הפסוק הזה, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים אשר בדבר אשר זדו עליהם, ויתרו חותן משה מצטרף כגוי למשה. זה בדיוק מה שאנחנו רואים במזמור קוף מם קוף למד ה. שנייה, תהילים קוף למד ה. כי אני ידעתי, כי אתה ידעתי, כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים, זה כמו שיתרו דיבר. אומר צנגר, המזמור הזה מבקש לפתוח את החצר לכל אומות העולם. כשחצרות בית השם נפתחות לכל העולם, אנחנו מזמינים את כולם. ואדוננו מכל אלוהים. אנחנו מוכנים להתמודד עם התפיסה הפוליטאיסטית ולהביא אותם לתפיסה המונותאיסטית של עם ישראל. אז יוצא דבר מרתק, רבותיי. עם זה שאנחנו ביציאת מצרים זקוקים לברכת השם, והוא יברך אותנו, ועוד מעט בשבוע הבא אנחנו נראה בהמשך את היחידות האלה של הלל. אנחנו חסרי אונים, יוצאים ממצרים, זקוקים לברכת השם, ושהשם יברך אותנו. וכפי שאמרת, רות, nothing to compare, כי היינו זקוקים לזה. פתאום נהפכנו לאנשים שיודעים להכיל, לקבל את אומות העולם. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העולם, ונותן לחם לכל בשר, ובית ישראל עומד שם ומברך. ובית אהרון עומד שם ומברך. ולמה בית לוי עומד שם? עוד לא אמרתי לכם את הוורט היפה של התלמיד של, של מנדלסון. למה פה מופיע בית הלוי ולפני כן הם לא הופיעו? ברוך השם מציון שוכן ירושלים והברכה יוצאת לכל העולם. כי הלוויים אומרים 26 פעמים על דוכנם את השיר שלהם. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, וכל אחד עונה. הודו לאלוהי אלוהים, וכל אחד עונה, כי לעולם חסדו. הלוויים שרים. הלוויים הם אלה שיודעים לשיר. הלוויים זה אלה שהיו בבבל, ואמרו להם בזמן חורבן, שירו לנו משירי ציון. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחל? By the way, זה המזמור הבא, וזה כמובן לא מקרה. זה בדיוק, אלה המשוררים שהם הנשאים, the carrier, של שיר השם, הם שרים את שיר השם, והם מזמינים את כולם. ממילא המשוררים פה הם בשיא הכושר, בית הלוי מופיע פה. כשיצאו ממצרים, היו כעבדים שברחו ממצרים, בצאת ישראל ממצרים. השם יעזור לנו. עוזרנו בשם השם, שהשם עזרם ומגינם הוא. אותם קבוצות. היינו חסרי אונים, יצאנו ממצרים. אחרי שהשתקענו בארץ ישראל והתחברנו לתורה בצורה מעמיקה, הכי מעמיקה שיש, התחברנו לשירי המעלות שאנחנו שרים, אנחנו מסוגלים לשיר את שירי המעלות עם הלוויים ששרים את שירי הלוויים. ברחמנא ליצלן, אם הגענו לבבל, גם שם נדע לשיר. אבל זה לשיעור אחר. והכיוון השתנה לגמרי. ואנחנו במקום שמבקשים את ברכת השם, שתמיד צריך אותה, אנחנו מסוגלים לברך את השם. מי שהיה זקוק לברכת השם, בית ישראל ובית אהרון ויראי השם, הקטנים עם הגדולים, אנחנו התגייסנו להיות אלה שנמצאים בבית השם ומברכים. עכשיו תראו דבר פלאי. סוף שיר המעלות זה מזמור קוף למת ה. תראו דבר פלאי. המושג ברכו את השם מופיע בספר תהילים ארבע פעמים במזמור קוף למת ה. כרגע ראינו את הפסוקים, בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, וירא השם ברכו את השם. יותר זה לא מופיע חוץ מעוד פעם נוספת. בסוף שיר המעלות, בקוף למד דלת, מאחרוני המזמורים, המזמור האחרון של שיר המעלות. תראו מה המזמור הזה אומר. אפשר לקרוא אותו, הוא מספיק קצר. שיר המעלות. הנה ברכו את אדוני כל עבדי השם העומדים בבית אדוני בלילות. שאו ידיכם קודש וברכו את השם. יברכך אדוני מציון עושה שמיים וארץ. בסוף שירי המעלות, אני לא מוותר על שירי המעלות, 15 מזמורים האלה הם היפים ביותר בספר תהילים, לא נוותר עליהם, נקרא אותם. אבל המזמור האחרון הקצר, בסוף עבדי השם העומדים בירושלים, מי אלה? אלה הכהנים, שעומדים בבית השם בלילות, אפילו בלילות, night shifts הם עושים. והם שאו ידיכם קודש וברכו את השם, הכהנים. והניסוח של הכהנים זה יברכך השם, וישמריך. זה בדיוק הכהן. כשגמרת את הברכה של הכהנים בירושלים, זה לא סוף הדרך, רבותיי. אם הם אומרים ברכו את השם כברכת כהנים, האלה שעומדים בבית השם בלילות, אתה מיד בא ואומר, לא, זה לא רק אלה שעומדים בבית השם בלילות. זה גם אלה, כל עבדי השם שעומדים בבית השם בחצרות בית אלוהינו, כל אחד שבא, גוי, יהודי, לוי, לוי, בית אהרון, ירא השם, מי שלא יבוא, השערים פתוחים. זה הלל הגדול, רבותיי. ואנחנו שעומדים שם, עבדי השם, אנחנו שהתחברנו שם, אנחנו עכשיו מברכים את השם, כמו הכהנים במזמור הקודם. כי ההשראה, וזה אני רוצה להדגיש פה, ההשראה של אלה שעמדו בשירי המעלות בסוף, ברכו את השם, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. הכהנים הדביקו את כל מי שבא לבית השם להלל עם הכהנים. כי אתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש לכל העולם. ולכן פה אומרים את זה, הפכנו, רות אמרת שזה בדיוק הפוך. זה נכון שזה בדיוק הפוך. אבל מה יש לנו פה בעצם? יש לנו פה תופעה מאוד מאוד מעניינת. היינו זקוקים ביציאת מצרים לעזרת השם? תמיד אנחנו זקוקים לעזרת השם, אבל אחרי שהתחנכנו בתורה, ואחרי שהתחנכנו בירושלים והכהנים בפנים, מי שלמד תורה הרבה, אל תחזיק ברכה לעצמך ותפסיק להיות מסכן כל הזמן. אתה בא להלל הגדול, ירושלים זה בית מקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וכולם באים לשם. ופתאום כמו הכהנים בקוף למדלת, בסוף שיר המעלות, כולנו, כולל יראי השם יהודים ולא יהודים, מברכים את שם השם. עכשיו אנחנו מבינים את ההבדלים האחרים, רבותיי. זה היה בתוככי ירושלים. הלל המצרי, יצאנו ממצרים, היינו עבדים, היינו על סף המוות, במכות במצרים, בעבדות במצרים, בקריאת ים סוף, היינו בצרה צרורה. הגענו לירושלים, התחנכנו עם התורה, התחנכנו בשירי המעלות, לא. אנחנו לא דור הניצולים, אנחנו דור של ארץ ישראל. אנחנו משפיעים על מצרים, על פרעה ועל כל עבדיו, אנחנו נחנך את אומות העולם, אנחנו מזמינים אותם, אנחנו מברכים את השם יחד עם כל אומות העולם. אנחנו בתוככי מצרים ונגיע לכל מקום כדי להביא את כל רשעי עולם למלכות השם. ואלוקינו לא רק בשמיים, כל אשר חפץ עשה ביציאת מצרים, ניסים גלויים ראינו, והשם הופיע מהשמיים להציל אותנו מארץ מצרים. לא, כל אשר חפץ אדוני עשה, ומלכותו ניכרת בשמיים ובארץ בימים וכל תורמו. הלל הגדול מתרגם ומיישם את חוויית מצרים מחדש. יש חוקר שאני מאוד אוהב אותו ומיודד איתו, בלהורן, ובלהורן בספרים שלו בגרמנית, הוא קורא לזה It's a relecture. אם ניצלנו פעם, הרי שניצלנו פה, ואנחנו כמי שניצל, ברוך השם ניצלנו, ואומרים כאין ברכת הגומל. פה לא ניצלנו, פה אנחנו משפיעים בארץ ישראל. אנחנו עובדים מארץ ישראל ומשפיעים לעולם כולו. ואנחנו כבר לא מסכנים אלה שניצלנו. ואני רוצה להגיד על זה דבר מאוד מאוד, אני לפחות מרגיש שאולי זה יותר מדי אישי. הדור הקודם ששרד את החורבן הגדול, הם היו אלה שיצאו ממצרים של אז, ביג טיים מצרים, ביג טיים עבדות. ביג טיים כל הבן הילוד היהור התשליחו. והם ניצלו ויצאו בשן ועין, לא בדיוק בניסים כאלה גדולים, אבל הם שרדו. והם מברכים על זה, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשי יעקוף י"ח. אני אמנתי כי אדבר ואני רוצה להמשיך בארץ החיים. זה הלל המצרי, מלא הצלה. את רגליי מדחי. הלל הגדול זה לא הצלה על בשרנו. אנחנו מדינה, אנחנו תרבות ישראל שקמה בארץ ישראל, זה הנרטיב. ומה שבין הלל המצרי לבין הלל הגדול מסביר את הכל. מאז שחזרנו לתרבות שלנו, מאז שחזרנו לבירה שלנו, שיש לנו את ההיסטוריה שלנו ואת המעמד הבינלאומי, שירי המעלות, והכהנים והלוויים שרים בבית המקדש, והכהנים בסוף שירי המעלות אומרים, שאו ידיכם קודש וברכו את השם עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות, והם מברכים ומשפיעים על כל הסביבה, והם אומרים את ברכת הכהנים, יברך לך אדוני מציון נושא שמיים וארץ, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, אנחנו כולנו נברך את השם. ומגייסים את כולנו, ואנחנו בית לכל אומות העולם, לכל יראי השם. ואנחנו הופכים את הסדר. אם פה הייתה לנו השאיפה הגדולה שהשם יברך אותנו, עזרנו ומגינינו הוא, לא, אנחנו התפקיד שלנו to be big boys and big girls. אנחנו כבר לא אלה המסכנים שניצלנו, אנחנו אלה שפותחים את הדלתות לכל העולם כולו. זה מה שחז"ל אומרים כל בשר. אז הבנו, ניסיתי להראות גם את ההבדלים בין זה לזה, זה מדויק, שימו לב עד כמה שההוכחות מדויקות ההבדלים. וישראל בית המקדש בתיקונו, הלוויים יודעים לשיר. כי הייתה תקופה בגלות שהם לא ידעו לשיר. תוללנו ביקשו ממנו שירו לנו משירי ציון, והשיר מציון איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר. אנחנו בארץ ישראל. חזרנו ואנחנו שרים את שיר המעלות. אנחנו שרים את שיר המעלות ואנחנו שרים את הלל הגדול. זה תפיסה שונה לחלוטין. היא לאומית והיא, זה הצלה לאומית, הישרדות, כדי שנמשיך עם קי"ט. והלל הגדול הוא, אנחנו במקום, אנחנו בנויים לכך להזמין את כל העמים לעבוד את השם ביחד, ואנחנו מברכים כמו הכהנים את כל האחרים. עכשיו אני רוצה להגיד דבר שאולי נועז, אז ברוך השם אין יותר מדי זמן, אם לא מוצא חן ביניכם אז לא, אם מוצא חן ביניכם אז תוסיפו את זה. למה נאמר פה הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני? זה נקרא חוק זיידל, מוישה זיידל, זין יוד יוד דלת למד. חוקר ספרות מקסים, שכתב דברים מדהימים ודברים יוצאים מן הכלל, הוא כתב, שאני למדתי ממנו הרבה מאוד, אבל לא מהכל השתכנעתי, אז מתוך כבוד רב אני אומר, הוא מצא את חוק זיידל, אבל למה פה בדיוק הלל המצרי פותח הללו עבדי השם? הללו את שם אדוני. ופה כתוב, הללו את שם אדוני, הללו עבדי השם. מה עושה את חוק זיידל? אתה יכול להגיד דבר שאתה מצטט גם הפוך, מה אמרת? אני לא יודע. זה חוק פורמלי. אני רוצה להסביר לכם את עומק הפסוק. הלל מתחיל עם הללויה, ויש המון מזמורי הללויה. יש בהלל המצרי שני מזמורי הללויה לפניכם, וזה קי"ח. אתם רואים פה, זה הלל, זה הלל הגדול, הללויה עבדי השם, ומקשיבי עקרת הבית, אימא בנים שמחה הללויה. צאת ישראל ממצרים, אין הלל, נדבר על זה. פה יש בסוף הללויה, בקט"ו, קט"ז יש בסוף הללויה, בקי"ז יש הללו את אדוני כל גויים, ובסוף הללויה, ואחר כך הלל, ואחר כך הודעה. לפני קי"ח מופיעים המזמורים התאומים, ואנחנו נדבר עליהם בנפרד. מי השם, אודה אדוני בכל לבב, א' ב' וחנון ורחום השם. בדיוק, וצדקתו עומדת לעד. מזמור קי"ב, הצדיק שהוא אשרי איש ירא את אדוני במצוותיו חפץ מאוד, צדקתו עומדת לעד, לא השם, הצדיק. חנון ורחום וצדיק, לא השם, הצדיק. קי"א, קי"ב הם מזמורים תאומים, the so-called twin psalms של צימרלי, דיברנו על זה בהקשר אחר. לפני הלל המצרי, ספר תהילים אומר לנו מעין תפילה לפני התפילה. כשאתה רוצה להיות עבד השם, אתה רוצה קצת הנחיה איך להיות עבד השם? בוא תקרא את קי"א, קי"ב. לך בדרכו של השם. והיה שתלך בדרכו של השם, קי"א, קי"ב, אתה תהיה עבד השם. כשתהיה עבד השם, תברך הללו את שם השם. תתחיל לעבוד את השם. תהיה עבד ותעבוד. הכיוון בקל"ה הוא שונה לחלוטין. אנחנו במקדש, אנחנו שומרים במקדש את ברכת כהנים, וכולם מהללים, וכולם משבחים, ואני מזמין את כולם להלל. וכולם, בעקבות זה, גם אומות העולם, כל מי שבא לחצרות בית השם, ששומע את הלל השם, מוזמן להיות גם הוא עבד השם. דהיינו, הכיוון באמת הפוך. ולכן ההיפוך הזה, זה לא חוק זיידל פורמלי, זה משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו עסקנו היום בהלל המצרי, בהלל הגדול ובסביבה, ולא הייתי מוכן עם מצגת בעוונותיי הרבים, אבל אולי ראיתם איך אני שולף את הפסוקים מפרויקט השו"ת ותוכלו לקרוא לבד. ראינו קצת מהסביבה, ומתוך הסביבה אני מקווה שראיתם עד לפה. יפי פה, אנחנו צריכים לדבר פעם הבאה על פסוקי דזמרה כהמשך, וזה מה שנעשה בעזרת השם, ואיך על נערות בבל הורס פה את הזרימה, וזה מתאים לתשעת הימים, שבעזרת השם שבוע הבא נלמד הגלות גדולה על נערות בבל, אבל את זה נדבר פעם הבאה. האם יש שאלות והערות פשוטות?
Any question? Yes, I have a question or just an observation. It seems now with the way you've presented it in the Hallel HaGadol, we have the Beit HaLevi being recognized as the Mishorim and how important they are and how much of big part that they play. As is, Korach was so premature. He was looking for that kind of recognition. And he went about it the wrong way. It's a chaval because he did have a heart. He did have that part to play. It's a chaval that he wasn't recognized enough to calm him down, that he wouldn't have done what he did.
היינו, הוא לא הבין, הוא חושב שהוא כבר קדוש, הוא לא הבין שהתפקיד שלו זה לברך. אני רוצה לספר לך משהו שמאוד ריגש אותי. יש אספן גדול מאוד של ארכיאולוגיה. אני לא מתמצא טוב בארכיאולוגיה, בעוונותיי הרבים, אבל מאוד אוהב לשמוע דברים מעניינים. יש במוזיאון לארצות המקרא בירושלים אוסף של משוררי המקדש בגלות על נהרות בבל. חדר שלם, ומי שאסף את זה, דוד סופר, מצאצאי החתם סופר, הוא מצא תבליט, רלייף, של נבוכדנצר, מארמון של נבוכדנצר. ושם רואים ארבעה משוררים יהודים שבאו לגלות. זה בדיוק מזמור קל"ז. ואלה שם שאלונו שוללינו, על ערבות בתוכה תלינו כינורותינו. לא יכולנו לשיר שם, כמו קורח. בגלות אי אפשר לשיר בגלות. רוצים לחזור. אתה יכול לגעת בהיסטוריה של על נהרות בבל סנחריב. וחוזרים לשיר, יש הפתעה יפהפייה איך קל"ז וקל"ה קשור, תרפסו את המילה לשיר, וזה מתחבר בצורה מופלאה. אבל זה פעם אחרת, ניסיתי לגרות ולא להגיד כלום. בבקשה.
Asher has a question. Asher, on.
I wanted to add, זה הרעיון הזה, מה שהראית מדהים, שבהלל המצרי זה מלמעלה למטה. אז הרב סקס מציין, שיציאת מצרים, השם עשה הכל בשבילנו. הוא הוציא אותנו, הוא העביר אותנו, הוא עשה את הכל. לא היה לנו מים, הוא הביא מים, לא היה לנו מזון, הביא את המן. כן? זה מלמעלה למטה, כמו שהראית. עכשיו, הלל הגדול, כאשר אנחנו כבר בארץ ישראל, מוטל עלינו להוציא, לפרסם את שם השם לגויים. זה המטרה שלנו. אנשי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה אחריות שמוטל עלינו, מלמטה למעלה. כן? זאת אומרת להוציא את שם השם לכל הגויים. זה מה שסיפרת.
יפה מאוד. עכשיו, לפי ההערה שאמרת, אנחנו צריכים לקרוא את הלל הגדול. אנחנו צריכים לבוא לשם. אנחנו צריכים לברך, ברוך השם, מציון שוכן ירושלים, הללויה. סוף פסוק הזה, סוף מזמור הזה, מתכתב לא כחתימת הספר, אבל הוא מתכתב עם החתימה של הספר הרביעי. שם כתוב, ברוך השם אלוקי ישראל מעולם ועד עולם, ואמר כל העם, אמן, הללויה. ברוך השם מציון, שוכן ירושלים, הללויה. זה המקום שהמוטו של הספר הרביעי, של הספר החמישי, אותו ראינו בסוף הספר הרביעי, מתגשם. אתה תקבץ אותנו מן הגויים להודות לשם קודשך ולהשתבח בתהילתך. זה ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד עולם, ואמר כל העם אמן הללויה. איפה העם? איפה אלוקי ישראל מופיע? זה מה שקוף למד ההלל הגדול מתרגם. זה יקרה ברוך השם מציון שוכן ירושלים, הללויה, למה מציון? כי דיברנו, יברכך השם מציון. הברכה שהשם יברך אותך מציון, היא תתבטא בכך שאנחנו מברכים את השם מציון. מה זה ברוך השם? אנשים שמברכים אותו, הוא ברוך. זה לא ברוך השם. אנחנו המברכים. אם אנחנו המברכים, אז השם הוא ברוך. זה פירוש לברוך השם. הוא ברוך כי הוא מתברך על ידי המברכים שיושבים בירושלים. יש פה דברים מאוד יפים. לא אמרתי כלום היום. תקראו את זה לבד. תשבו את הליל הגדול להליל המצרי. ומה שבאמצע, ואתם תראו גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. האם יש עוד הערות?
תודה רבה הרבני. יש לי שאלה טכנית. האם אתה יכול להעלות את המזמור קלמד וקלמה? אני חושבת שחייבים לסמן יותר את הברכות השם שיש שניים במזמור קלמד וארבע בקלמה. לפי מה שהיה בתמונה שלך זה לא היה כך. אוקיי? בקלמד, אז זה קלמד ג', קלמד ד', אז יש בפסוק ב', וברכו את השם, זה גם צריך להיות.
נכון, אז מה שעשיתי, חיפשתי לפני כן ברכו, ולא ברכתי.
נכון, כי אין את הדגש, וכן, נכון. ובקלמד ה', בתמונה, אז זה גם...
את רואה את זה קלמד, מופיע עם ב' מופיע פעמיים בקלמד ד', את צודקת, ואחר כך לא מופיע יותר. עכשיו אני רוצה להדגיש, ברכו את השם מופיע פה.
אז
בקלמד ה'. ברכו את השם מופיע בעזרא ונחמיה, זאת התקופה כמובן של שיבת ציון.
אוקיי.
אבל
בדף שלך רק סימנת שלוש פעמים בקלמד ה' את ברכו את השם ולא ארבע. אז זה תיקונים
קלים. כן, כן, תודה רבה לך. צודקת.
הביטוי הזה חוזר לאברהם אבינו?
ברוך כל עליון, לא מדויק מתחבר אליו. אני רוצה שתנסו לחשוב איך קוף למד זין על נערות בבל מתחבר לזה. אני רוצה פעם הבאה, היום דיברנו על שני הללים האלה, על הלל פסוקי דזמרה, וכל מה שבאמצע לא דיברנו. דיברתי על המזמורים התאומים, דיברנו על זה, מה שפה באמצע, אנחנו צריכים להבין טוב מאוד את החיבור הזה, וקוף מם ה' הוא גם חלק של האוסף האחרון לדוד, והוא גם חלק של הלל. זה מתחבר בצורה הרמונית יוצאת מן הכלל, אבל בואו נשאיר את זה לפעם הבאה.
אז בעצם הרבני אתה נותן לנו שיעורי בית להשוות בין קלמ"ז וקלמ"ה, זה שיעורי בית.
כן, מה הקשר בין הלל הגדול שהוא כל כך אופורי, כל כך השיג את the best of the best, ארץ ישראל, ושוב יצאנו לגלות, חזרנו אחרי הגאולה הגדולה שמסתיימת בהלל הגדול. מה לא חשוב על נערות בבל? עוד פעם לחזור לכל הפלונטו של הגלות? ועל זה רבותיי נדבר ונעמיק ויהיה מרתק.
אף פעם לא חשבתי על זה.
על מה?
על כל הכישורים.
עכשיו פה אני חושב ש... אם לא חושבים על זה, אני לא יודע איך את מרגישה על זה שאת שומעת את זה עכשיו, לי, אני כל הזמן, בינגו, איך לא חשבתי על זה?
כן.
וזה, לעשות 150 פעם ככה, זה כבר כואב.
אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, יש לי חיילים בצבא בארץ, ואני אומרת תהילים כל הזמן, ואף פעם לא חשבתי על הכישורים.
אז בואו נראה לכישורים האלה, ומה שאני רוצה בשיעורים ובמחקר שלי לעשות, מה עולה מהשוואת המזמורים. בשביל זה צריכים להבין כל מזמור ועוד מזמור וכולם, ואחר כך לחשוב מה עולה מהחיבור. אתה לא יכול לדבר על החיבור לפני שאתה לא מכיר את הבסיס. אתה לא יכול לבנות גג, מה הגג שמחבר את המזמורים, אבל אין לך בסיס ואין לך בית.
כן. אנו אומרים את הלל, הלל הגדול, ועושים, we say that by rote, ולא חושבים על זה.
עכשיו תחשבו חוכמתם המדהימה של חז"ל, שאמרו בהגדה של פסח, אחרי הלל המצרי, אחרי הארוחה, גומרים עם הלל הגדול. אנחנו לא יצאנו ממצרים ואנחנו את נפשנו הצלנו, כלשון יחזקאל. לא, אנחנו יצאנו ממצרים וניצלנו כדי שנהיה שותפים לקודש בריחו, להציל את העולם, לתקן את העולם. חכמים הביאו את זה בתובנה מעמיקה מאוד. וזה גם הלל פסוקי דזמרה, את זה רבותיי נדבר פעם הבאה. אני מתנצל שלא הייתי מוכן, חזרתי באיחור גדול בדיוק דקה וחצי לפני השיעור.
בסדר.
תסלחו לי הפעם, לא לפעם הבאה.
דרישת שלום לנדין.
תודה רבה, אמסור לה.
תודה רבה, יש הכוח.
נתראות משפט.
תודה רבה לך, תודה רבה לך. ביי.
ביי ביי.